שהכהן ברגע שצאת הכוכבים הגיע הוא יכול לאכול, וביאת השמש אמנם מעכבת מהאכילה, אבל הכפרה לא מעכבת. כפרה כלומר הבאת הקורבן. קריאת שמע של ערבית ושל שחרית מורים על שתי מיני קריאות בשם השם המוטלות על ישראל. אנחנו פרשת לך לך רואים שאברהם אבינו כל הזמן קורא בשם השם, וזה בעצם המטרה הגדולה של עם ישראל, לעסוק בקריאה בשם השם. קריאה בשם השם זאת אומרת לקבל עול מלכות שמיים פנימה, וגם בתוך כך להעמיד את קבלת עול מלכות שמיים כדבר שהוא לנס כל העמים. זאת המשימה שלי, שלנו, של עם ישראל. אנו צריכים לקבל עול מלכות שמיים על עצמנו, ולפעול גם בקריאת שם אחד, שם השם אחד שלנו, שזה לא רק יישאר אצלנו, אלא שסוף כל סוף יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה. אז יש לנו משימה אחת שהיא בעצם כפולה, קריאה בשם השם גם כלפי פנים וגם כלפי חוץ. כמו שהרב כותב גם בעולת ראייה, הודו להשם קראו בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו. אז אומר שרואים שזה שני עניינים. אחד, הודו להשם קראו בשמו, זה כלפי פנים, כך כותב הרב שלה, כלפי פנים, באופן פנימי בתוך עם ישראל פנימה צריך לקרוא כל הזמן בשם השם, לבנות עול מלכות שמיים. וחוץ מזה יש לנו עוד משימה, הודיעו בעמים עלילותיו. גם אם אנחנו לא יכולים ממש לדבר בשם השם עם אומות העולם, לא אפשר לדבר איתם דברי תורה ממש, אבל עלילותיו, את תפיסת העולם, איך להסתכל על העולם, לאט לאט צריכים להפיץ את זה בעמים. יש לנו כן משימה כפולה, קראו בשמו והודיעו בעמים עלילותיו. בגלות שהיא דומה לערב, זמן חשוב, עיקר פעולתנו היא רק בנוגע לעצמנו, כדי לעמוד לפני הגלים עוברים עלינו בעוז שם השם. עיקר העיסוק של עם ישראל בגלות הוא בהישרדות. אנחנו עסוקים בלשרוד מול שטף התרבויות הזרות ומול כל הגלים הקשים הפיזיים והרוחניים, ולכן בלילה עיקר הופעת האמונה, אמונתך בלילות, אמונה להחזיק עמדה. מי שלא אמר אמת באמונה ערבית לא יצא ידי חובה, כי לעצמנו, בשביל לבנות את העולם הפנימי שלנו, דה לנו האמונה. אנחנו לא עסוקים בלהוכיח הוכחות לאף אחד בגלות, ולא לשכנע ולא לעבוד דוגמה, כי אנחנו לא במצב האידיאלי שלנו, אנחנו לא יכולים לסלול דרך לעמים. אנחנו בגלות עסוקים בלשרוד. אנחנו רואים שבספר הכוזרי, בתחילת הספר, מלך הכוזרי, הוא אומר, אני לא יכול ללמוד מהיהודים. עכשיו, התחלה, המחשבה הראשונה שלו שאי אפשר ללמוד אמונה מהיהודים. כלומר, תסתכל את המצב שלהם. אתם לא יכולים לסלול לי דרך איך לחיות חיי אמונה, חיי קודש, כי אני מלך, יש לי אחריות על מדינה שלמה, והם לא יכולים לעבוד לי דוגמה, כי הם במצב לא של מדינה, לא נורמלי. אז אני לא יכול ללמוד מהם איך חיים חיי אמונה. באמת, בשביל ללמוד חיי אמונה מעם ישראל, צריך ללכת להיסטוריה, צריך ללכת לתנך, כמו שהחבר מיד מתחיל. צריך ללכת, לצאת מהגלות, מהמצב, סיטואציה של הגלות, ושלפגש עם אמונת ישראל כאמונה שמדריכה, שפותחת פתח לאומות העולם. צריך לצאת מהמצב של הגלות ולתאר תיאור אחר, את המצב של עם ישראל בארצו, יציאת מצרים, כניסה לארץ. לעצמנו, כשאנחנו בגלות, דה לנו אמונה פנימית, קבלת האמת מעבותינו, כי הם ראו עין בעין אור השם וכבודו. אבל בעזרת השם, כשתבוא הגאולה, בית הגאולה, תרום קרן ישראל. הגאולה נמשלה לשחר, לאור שמגיע הילד השחר. אז ממילא תבוא שעת פעולה של קריאת שמע של שחרית. וקריאת שמע של שחרית זה לא רק אהבה רגיעת עולם, אהבה רבה, שכל עמים יאמרו שאור ישראל יהיה לאור עולם. כן, אמת ויציב ונכון, כולם רואים את כל הדברים. יציב זה מילה בארמית, יציב, כן, דבר חזק. זאת אומרת, אנחנו נדבר על זה עוד בהמשך. בכל אופן זה משהו שמדבר עם אומות העולם, משפיע גם על העמים. יציב זה בארמית, אני אגיד את זה בהמשך, אנחנו נראה את זה.
ניצב יציב לעמוד?
מה?
ניצב
כן. טוב, נראה. נעסוק בזה עוד. בכל אופן, בזמן הגאולה, אז יתגלו טעמי תורה, ולא יהיו עוד אור יקרות וכיפרון. אלו טעמי תורה שיקרים בעולם הזה, כפויים יהיו, כפויים הכוונה צפים למעלה. דבר כפוי בלשון התנ"ך, גם בלשון חז"ל, הכוונה דבר צף. מקופיה, קופיה בארמית, הכוונה דבר שמלמעלה. אז דברים שהם בעולם הזה הם יקרים, נראים מסתרים מאוד מאוד נעלמים, בזמן הגאולה הם יצופו לאין כל, האור יהיה יותר בהיר, יותר זורח, שם השם מתגלה על עם ישראל ומעם ישראל על כל העמים, כי למען קרב רחוקים, באמת, ראוי לברר דברי אמת וברור, לתרגם הדבר כפי מושגם החיצוני של העמים, צריך לתרגם. אנחנו עוסקים בנעסוק בבואו לפה העמים, צריך לתרגם להם, להסביר להם ענייני תורה בצורה שמחיה אותם. ולכן אמת ויציב שחרית מתורגמת ארמית, כי יציב וארמית זה אמת. אז אנחנו רואים, אומרים אמת ויציב, זאת אומרת אנחנו מתרגמים את המילה אמת, מתרגמים את האמת. בלילה אומרים אמת ואמונה, האמונה נשארת בתוכנו. בבוקר אומרים אמת יציב, יציב זה מילה, מילה בארמית שמשמעותה אמת. זה לא יציב ככה מסביר מובן של יציבות שאנחנו מפרשים בעברית, אלא יציב דבר שהוא אמת. אז אם כן, בבוקר בזמן הגאולה החזון הגדול של עם ישראל הוא לא רק לבנות עולם אמונה פנימי, אלא שעולם האמונה הפנימי יתגלו טעמי תורה, יתגלו הרבה הסברים והרבה רעיונות, ולאט לאט נוכל לברר בתרגום לעמים ולאנושות כולה המון המון רעיונות של תורה, המון סברות שלאט לאט אמורות להחיות ולהשפיע ולרומם את כל התרבויות כולם. לכן בכמה מקומות הרב קוק חוזר על זה באורות, שדווקא בעת גאולה יש מתח מאוד מאוד גדול בתוך עם ישראל פנימה, רצון לקשר תרבותי עם אומות העולם. זה מסובך מאוד, כי מצד אחד אנחנו לא רוצים להיות מושפעים מהתרבות של אומות העולם, צריכים לשמור על הזהות שלנו. מצד שני, דווקא בעת גאולה יש דחף מאוד גדול בעם ישראל פנימי מאוד לקשר, להשפעה עם התרבויות, כי אנחנו בעצם רוצים להשפיע על כל התרבויות. אבל זה מופיע בצורה מאוד מסובכת בהתחלה, של רצון למגע, אנחנו לא רוצים להצטמצם, רוצים להיות בקשר עם כל התרבויות. וזאת מאבק אדיר מאוד, יש על זה מערכה, למשל בזעיר אונים, יש מערכה שנקראת מלחמת האמונות והדעות. וכל המערכה עוסקת בזה שם, שמי שינסה לדבר על עם ישראל ולצמצם את הגבולות ולהתנתק מכל מה התרבויות בעולם, אז הוא ימצא גם בתוך עם ישראל עצמו איזו אמירה אחרת שביתו אומרת, רגע, מה אתה מסתגר? אנחנו צריכים להיות בקשר עם כולם. יש בזה הרבה סיבוכים, יש בזה הרבה טעויות, המון שיבושים, אבל בפנים בפנים יש רצון מאוד עמוק בתוך עם ישראל לומר אמירה, להשפיע על כל העמים. זה מאוד מורכב, מאוד מסובך, אבל זה מתורגם ארמית, יש פה משהו של שפת אומות העולם. במובן הזה ישראל הם כהני השם בעולם, עם ישראל הם כמו כהנים, כמו שאנחנו כולנו ממלכת כהנים כלפי העולם. מצד עסקם בענייני הפנים בינה לבין עצמה, מצד אחד אנחנו שונים, אנחנו שונים משאר עמים, אנחנו עסוקים בעניינים של רף קדושה שלנו ודבר אין להם עם זרים, ואנחנו דומים לכהנים לא בעת יורו תורה, אפילו בעת יקריבו קורבנות, שאז יש להם יחסים זרים שהם על כל פנים עושים עבורם, שלוחי דודן ושלוחי רחמנה, אבל שלוחים הם. כשהכהנים באים להקריב קורבן, אז פחות מתבטא הפן הפרטי של הכהנים, הפן הפנימי. כי הכהנים, כשהם מקריבים קורבן, אז הם בכל זאת מתפקדים כשליחים. הגמרא מסתפקת, מסכת קידושין ועוד מקומות, מסכת יומא, האם הכהנים הם שלוחים שלנו, שלוחים של הקדוש ברוך הוא, אבל יש להם ממד מסוים של שליחות כשהם מקריבים קורבנות. אבל מתי מתבטאת מעלת הכהנים כמעלה פנימית שהיא לא קשורה לסביבה, שהיא לא משרתת את הסביבה, בעת כניסתם לאכול תרומה. כשהכהן אוכל תרומה, פה מתבלטת ההפרשה, ההבדלה בינו לבין השאר. יש משהו שהוא אוכל ואחרים לא, יש לו שולחן אחר. כשהוא מקריב והכהן קורבנות, אז הוא דומה לעם ישראל שמשפיע על העמים, שהוא שליח והוא רוצה לעזור לכולם להתקרב, כמו שהכהן עוזר לכל הישראלים להתקרב. אבל כשהכהן הולך לאכול תרומה, אז גם ירמיהו הנביא בפרק ב', כשהוא רוצה להבליט את קדושת ישראל מצד עצמם, אז הוא אומר, קודש ישראל להשם ראשית תבואתו, ושם הוא משווה את ישראל לתרומה. כן, כמו ראשית זה תרומה, עם ישראל הוא כמו תרומה, הוא משהו מיוחד, הוא שונה. כל אוכליו ישמו, מי שבא ישראל רוצה לאכול תרומה, הוא חייב אשם, חייב קורבן, זה חטא. אותו דבר גם מי שרוצה לפגוע בעם ישראל, רוצה להתערבב שם, אז הוא כאילו נכנס למקום שהוא אסור לו להיכנס. אנחנו הכהנים נכנסים לעולם כהני כולו, עולם בפני עצמו, שאסור להם לשתף, שהם זרים כלל, כן הזר חלק באכילה זו כלל, וטעון הבדלה ממנו. אז לכן יש הבדל בין קריאת שמע של שחרית לקריאת שמע של ערבית. קריאת שמע של ערבית באה להדגיש את ההתכנסות הפנימית שלנו, ולכן כשהמשנה רוצה לבטא את הרעיון הפנימי של קריאת שמע של ערבית, קריאה בשם השם שעניינה התכנסות פנימית, אז היא משווה את זה לכהנים שאוכלים בתרומתם. זאת אומרת, הכהנים בזמן ההתכנסות הפנימית שלהם. כן, זמן קריאת שמע של ערבית הכללית גורמת להיות עם ישראל עם לבדד. זה הזמן של ההתכנסות שלנו. מגינים על הקניינים הקדושים שלנו. חיי עולם ששם השם יתברך בתוכנו. ולכן יש אם כן יחס בין קריאת שמע של ערבית לבין השעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם. מה שאין כן קריאת שמע של שחרית, זה יבוטא דווקא בדברים יותר רחבים. פנייה למרחב. יותר מדברו על סימנים אחרים, כי הפנייה היא לאומות העולם. כן,
יש קצת הבדל שהכהנים בעצם היו תמיים והם נהיים תאורים, זה מצב שהם מתעלים, ואנחנו דווקא עלו, זה מצב שאנחנו עדיין בדיוק תמיים,
אבל אנחנו רוצים להבדיל את עצמנו מתאומת העמים. זה הדגש פה, שבגלות אנחנו במאבק כל הזמן לצאת מהתאומה של אומות העולם ולשמור על התארה הפנימית שלנו. אז זה כמו כהן שפורש מהתאומה בשביל לאכול את האכילה שלו. כך כעם ישראל בגלות כל הזמן פורשים, מתאמצים להיבדל מהעמים ולהצליח לשמור על התארה הפנימית שלהם.
איך מתבטא שחרית?
מה?
איך מתבטא קריאת שמע של שחרית?
אז אנחנו מדברים, יותר מדברים על דברים שכל אחד יכול לעשות. מי שהבחין בין תכלת ללבן, זה דברים שהם אוניברסליים. השמש, מהירה, רואים, הנצח חמה, דברים יותר פשוטים. שני דברים שונים יש בתארה. תהליך התארה מורכב בשני שלבים. אחד זה הזמן, שצריך שתשקע חמה ויצא את הכוכבים. זה לא תלוי בבן אדם, זה לא תלוי יותר, זה דבר אובייקטיבי. ודבר שני, אם האדם נגיד היה זב או מצורע, הוא צריך להביא גם קורבן, צריך להביא גם קורבן כפרה. אז יש פה שני מרכיבים, אחד זה הזמן והשני זה הכפרה שצריך בשבילו קורבן. גם בישראל לעניין קריאת שמע, לעניין קריאת שם השם בכלל, שהוא שורש בחירתם של ישראל, ישנם שני דברים שאנחנו עסוקים בבחירה של עם ישראל, בהבנה מי זה עם ישראל. אנחנו אומרים שעם ישראל הוא עם ממלכת כהנים, זאת עם סגולה. אז שאנחנו רוצים לברר את הבחירה המיוחדת האלוקית בישראל שמבדילה אותנו משאר העמים, שזה בחינת קריאת שמע של ערבית, ההבדלה בינינו לבין שאר העמים. מושג הבחירה, מושג הסגולה אשר בחר בנו מכל העמים, הוא מורכב מבחינת איך שהוא מתרחש, איך שהוא התרחש היסטורית. מושג הבחירה היה מורכב משתי בחינות. בחינה אחת זה הזמן. למשל, אם אין עדיין הזמן מוכשר, כגון קודם מתן תורה, לא העולם יכול עדיין לקבל עוד תורה, היה עולם באפלה. אז זה צד אחד, שבשביל שסגולת ישראל תתגלה, יהיה זמנים. למשל, מתן תורה זה הזמן שיותר הופיע סגולתם של ישראל. יכול להיות גם בעוד זמנים, נגיד שכשתבוא הגאולה. אז גם כן, זה זמן שבו סגולתם של ישראל יותר מהירה. הרב כותב באיגרת תקנ"ה, איגרת תקנה, שמושג הסגולה, הערת הסגולה בישראל, היא משתנה מזמן לזמן. זה לא דבר קבוע, אנחנו כותב שם. שמושג הסגולה, יש זמנים שיותר מהירה הסגולה, ויש זמנים שפחות מהירה הסגולה. וזה משתנה מזמן לזמן, זה תלוי בזמן. הקדוש ברוך הוא מסדר את הזמנים, אז יש זמנים שבהם, נגיד ביציאת מצרים, מאוד התחדד סגולת ישראל, ועוד כל מיני זמנים, ואומר שבדור של גאולה, גם כן מאוד מתחזקת הבחינה הזאת, של סגולת ישראל העצמית. צד שני, זה הכפרה. מה זה הכפרה? זה המאמץ הבחירי שלנו, שאנחנו, על ידי המאמצים הרוחניים שלנו, מאמצי התשובה, אנחנו יכולים גם כן להאיר יותר את סגולת, את הבחירה האלוקית. הבחירה האלוקית בנו יותר מוארת על ידי המאמץ הישראלי, תשובתם של ישראל, להביא אורה שלמה לעולם. אז עניין קריאת שם השם בעולם שתהיה בעת הגאולה השלמה, על זה מעכב גם כפרה. דענו תשובתם של ישראל שדבר תעלי בתשובה, כדי שאנחנו נוכל לומר בשורה לעמים, לבשר בשורה לעמים. זה לא מספיק שהקדוש ברוך הוא בוחר בנו מכל העמים. בשביל להעביר מסר לאנושות, אנחנו בעצמנו צריכים לעבוד דוגמה אישית, צריכים לעשות תשובה. על זה נאמר, לרב הוא פה עכשיו תוך כדי דיבור מתרץ קושייה מאוד גדולה. אנחנו יודעים שהגמרא אומרת לכאורה שגאולה לא תלויה בתשובה, קרא פשט הגמרא בסנהדרין, אבל הרמב״ם כותב שאין ישראל נגלים אלא בתשובה. וזו סוגיה מאוד כבדה ליישב איך להבין את הדבר הזה. אבל הרב רוצה עכשיו תוך כדי דיבור מתרץ ככה על הדרך תירוץ שגאולה עצמה היא לא תלויה בתשובה. הגאולה במובן עצם זה שעם ישראל נגלים לא תלויה בתשובה, אבל הגאולה במובן הזה של ההשפעה על העמים, הבחינה הזאת היא כן תלויה בתשובה. ואתה יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מביא אותנו לארץ ישראל, זה אולי לא תלוי בתשובה, אבל האם עם ישראל יהיה אור לגויים, זה תלוי, זה תלוי בנו. אנחנו צריכים לעשות משהו בנידון כדי להיות אור לגויים. זה לא מספיק שאנחנו נמצאים כאן, זה תלוי בתשובה. אז הצעד הזה של קריאת שמה של שחרית, שהוא ההשפעה על אומות העולם, הוא תלוי מאוד במאמצים הבכירים של ישראל. אבל קריאת שמה של ערבית בא להדגיש את הבחירה האלוקית העצמית בישראל. קריאת שמה של ערבית זה קריאת שם השם עלינו לעצמנו, בלי קשר לאומות העולם. ואם אנחנו מדברים על עצם הבחירה האלוקית בישראל, אז אין דבר שיכול להקל, כי הקדוש ברוך הוא בוחר בנו תמיד, רב על גב שמשחיתים נקראו בנים, כמו שהגמרא בקידושין סותר קשון מוכיחה מפסוקים בפסוקים, שלמרות שאנחנו משחיתים נקראים בנים. ככה מוכיחים בספר הושע, ספר הושע מפורש, אנחנו נקראים בני אל חי. ולמרות שזה מחלוקת תנאים שם בין רבי יהודה לרבי מאיר, רבי מאיר הוא אומר בין כך ובין כך קוראים בנים, ובדרך כלל רבי יהודה ורבי מאיר הלכה כרבי יהודה, שם הלכה כרבי מאיר, כך כותב הרשב"א. גם אני מוקיר יוסף, הרשב"א מביא זה בתשובות, שפה בניגוד לכלל הרגיל בנקודה הזאת הלכה כרבי מאיר, שבין כך ובין כך קוראים בנים. גם אני מוקיר יוסף ביבמות כותב את זה. זאת אומרת שעצם הבחירה בישראל היא לא תלויה בכפרה, היא לא תלויה במאמצי תשובה, זה עניין עצמי. הזמן גורם. מה זה הזמן גורם? עכשיו הזמן, מביא גואל לבני אבניהם. עכשיו הזמן, אני מוצאים אתכם ממצרים. למה? אני אהב אתכם, אהבתי אתכם, אמר השם. עושים תשובה, למה זה לא משנה? הרי על הים כתוב שהמלאכים שאלו, עלה לו עובדה עבודה זרה, אבל עלה לו עובדה עבודה זרה. מצד התשובה על הים, לא ברור כל כך. הקדוש ברוך הוא בחר בנו. אז שאנחנו רוצים להבליט את הצד הסגולי העצמי, זה קריאת שמה של ערבית. ולא יצוא הריכוב, כי אם זמני, מצד דרך הזמן, כמו למשל קודם מתן תורה, אלה זמנים שבהם מתגלה יותר הסגולה. אבל כפרה לא תוכל לעכב על זכות עולמנו הפנימי, גם אם אנחנו לא עושים תשובה, זה לא מעכב. קריאת שמע של ערבית לא מתעכבת, ואכילת התרומה של הכהנים אינה מעוכבת בכפרה. הגיע הזמן, זהו, הכהנים יכולים לאכול בתרומתם. זאת אומרת, זה הצד הסגולי העצמי הנבדל של ישראל, עולמנו הפנימי, שדומה לאכילת כהן תרומה. על זה נאמר, איזה ספר קרטוט עמכם, אומר הנביא ישעיה, מה אני שלחתי את אמא שלכם, נתת לכם גט, אתם שלי, כמה חטאים שלא תעשו זה לא יעזור, אתם נשואים לי, כי לא יטוב ששם אמור.
מה זה הפסוק? איך אומר הרב מחבר את הפסוק?
איזה ספר קרטוט, שהקדוש ברוך אומר, אני לא נתתי לכם גט אף פעם, אף פעם לא קיבלתם גט.
יש משמעות לגאולה בלי כפרה?
כן, זה עניין עצמי, סגולה עצמית. עם ישראל חי את החיים שלו, חי את חייו שלו, מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה, אוהב אותנו, בחר בנו מכל העמים. מה עם זה שאנחנו אומרים להיות אור לגויים? זה עוד עניין. אגב, אפשר להוכיח את זה, אני חושב, בהלכות מלכים לרמב״ם, שהרמב״ם מדבר על מלך המשיח, רואים שיש שתי בחינות במלך המשיח. מאוד בולט שיש שני פרקים ושתי בחינות. בחינה אחת, מלך המשיח, משהו פועל כלפי פנים, מקבץ נדחי ישראל, בונה את המקדש, דואג לעם ישראל. ואחר כך בפרק הבא יש בחינה אחרת של מלך המשיח, שהוא כופה את כל האנושות לעבוד את השם. זאת אומרת, המשיח כולל שתי בחינות, פנימית ועולמית. הנה, אז יש פה שתי בחינות בגאולה, כלפי פנים וכלפי האנושות. הוא כותב את זה בעוד מקום, גם באורות, כותב שזה עניין של שני המשיחים. כך הוא מסביר, שזה הבדל בין משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. משיח בן יוסף זה הצד של הגאולה שעם ישראל נגלים מצד עצמם, הלאומית הישראלית. אנחנו חוזרים לארצנו, בונים את הארץ, זה הקדוש ברוך הוא גואל אותנו. משיח בן דוד זה הצד שישראל משפיעים על אומות העולם. ויש זמן, הוא אומר, הזמן, המעבר משיח בן יוסף ומשיח בן דוד הוא זמן מאוד מסובך, זמן מאוד קשה. כי בעצם כאילו עכשיו צריך להדגיש יותר את הפן של שאנחנו רוצים לומר דברים לאומות העולם, פחות את הפן הנבדל שלנו. זמן מאוד מורכב. טוב, צריכים לסיים? שבע דקות. טוב, מאיפה לומדים את זה? שהכפרה לא מעכבת, כי כתוב ובא השמש ותאר, בא השמש, השמש שוקעת, כבר אתה טהור. ביאת שמשו מעכבתו לתרומה, ואין כפרתו מעכבתו לאכול בתרומה. שואלת הגמרא, מי אמר שהוא בא השמש, מתייחס לשמש ותהר, הכוונה תהר היום? דילמה ביאת אורו, אולי בא השמש הכוונה זריחה. ומהי ותהר? תהר גברה. כי אולי הכוונה שהאדם נטהר מתי? כשהשמש זורחת. אז אומרת הגמרא, אני יודע שכתוב, היה צריך להיות, אם זה מדבר על הגב, היה צריך להיות ויתהר, אלא ותהר הכוונה, לפי הגמרא מבינה, תהר הכוונה היום. תהר מלשון נגמר, עבר היום הזה, עדקי. עדקי בארמית זה עבר, ועדקי בארמית זה גם טהור. כלומר, הדבר התפנה מהעולם. אז הגמרא מבינה את הפסוק, ובא השמש, שוקעת השמש ותהר היום. היום נשלם, וזה העיקר. ואחר יאכל מן הקודשים, אתה יכול לאכול תרומה. בעיני נראה לי להתבונן בטעם רבז עניין הספק של שני הפירושים בתיבת ותהר, אמור אחר ובא השמש, האם ותהר קאי על טהרת יומה או על טהרת גברה. כי באמת לכאורה אמר אור חז"ל להוציא עניין ותהר הנאמר בתורה לפי פשט על טהרת גברה לשום טהרת יומה, זה לא פשט הפסוק. פשט הפסוק שקוראים ובא השמש ותהר, הכוונה בן אדם. חז"ל פה עושים משהו מאוד לא פשוט, אומרים תהר, הכוונה תהר היום. זה מוזר מאוד, זה מליצה שנראית זרה לפי השקפה החיצונה. אז בשביל להבין מה חז"ל רצו לרמוז לנו כאן, יבנו הדברים על פי מושכל, וגם מושכל הכל, שגם חכמים אמרו כדברם המורה נבוכים, שמה זה תומות ותארות שבתורה. כל מושג התומה והתארה בתורה זה רמז גדול לעניין תומת הנפשות ותארתם, ותומת דעות ומידות ומעשים רעים. כך הרמב״ם מסביר בטעמי מצוות, שכל נושא התומה והתארה זה בעצם תשקיף של תומה ותארה פנימי. כמו למשל אדם שדיבר לשון הרע, יש לו תומת צרעת, כי הנפש שלו התקלקלה, וגם זב וזבה וגם כל התומות האלו הם בעצם כולם תשקיפים של מצבי נפש או מצבי דעה נמוכים, ירודים. כמו שכתוב באברהם, בא בימים, ומה דרשו חז"ל על אברהם שבא בימים? נודע דרשה מושכלת שימים באו לו שלמים. כן, זאת אומרת שאצלו הכל היה שלם, עם כלל דין וחשבון, כבר ביר הגר"א ז"ל, שהחשבון יבוא על הזמן שעבד, ביותו עסוק בפקידות ועבירה, שלא לעסוק בדברים מביאים לו לקרבת קנוי, יתברך שמו. הרב הגר"א מסביר יש מושג שנקרא דין, יש מושג שנקרא חשבון. שתי בחינות. דין הכוונה, אם אדם עשה עבירה, אז צריך לתת את הדין, מה עשית עבירה. אבל חוץ מזה יש גם חשבון. מה זה חשבון? הרי באותם חמש דקות שעשית עבירה, יכולת לעשות מצווה, ללמוד תורה. אז זה גם יש חשבון. זאת אומרת, יש, כל דבר שלילי יש לו שתי חשבונות, גם זה וגם זה. ואברהם אבינו, הוא כתוב שהוא בא בימים. מה זה בא בימים? הכוונה, הכל היה אצלו שלם. לא רק, הוא לא עשה עבירות, והכל הכל היה מלא מצוות ומעשים טובים. זאת, יש מושג כזה שאנחנו מתייחסים לזמן, לימים. כן? היום שעבר, אם עבר יום, ולא השלמת בו, לא עשית השלמה נפש, ולא רק שלא השלמת, עוד ירדת ממדרגתך, אז אפשר לומר שהיום תמה. זה יום תמה, לא האדם אלא היום. היום זאת אומרת תפיסת החיים הזאת שהקדוש ברוך הוא נתן לך, לא השלמת אותה, לא מציאת אותה, היא לא הגיעה למטרתה, היא בבחינה הזאת תמאה. אז תמאה הכוונה דבר לא שלם, דבר לא, שלא הגיע לייעודו. תמה היום, לא השלים בחוקו. כי חוק ימים ניתנו לאדם להיות מטפס ועולה למעלות הקודש. הקדוש ברוך הוא נתן לנו זמן פה בעולם, תחת השמיים קצבה. לכל אחד יש לו קצבת זמן, ידועה מראש, בשביל השלמות רוחניות. מה שהגמרא אומרת, אנא נגיר היום, אנחנו שכיר היום. אדם הולך, הוא מקבל לפי שעות. אז אנחנו צריכים להתייחס ככה לימים שלנו, שכל הימים שלנו זה לפי שעות. אנחנו לא סתם פה בעולם הזה מעבירים את הזמן איכשהו, אלא יש לנו משימות וצריכים לנצל את הזמן. כן, אגרה כתוב עליו שהוא ככה, זה לא רק שהוא כתב רשע, ככה הוא היה. סופר על אגרה שבכל שנה ערב יום הכיפורים הוא היה יודע להגיד מה הוא עשה בכל דקה בשנה האחרונה. זה היה חפש על עצמו דין לחשבון ערב יום הכיפורים, יודע כל דקה מה הוא עשה בה. לא היה שום דקה שאיכשהו החליקה לו בין האצבעות. שכיר היום, אנחנו פה כל דקה צריך לתת אל הדין בחשבון כלפי הקדוש ברוך הוא. אז לכן כשאדם הוא לא מנצל את הזמן, היום שלו תמה. אבל כשהוא שב בתשובה, כשאדם רוצה להתאהר, יש בתשובה שתי מדרגות. מדרגה אחת זה קודם כל לתקן את הקלקול, לחזור למצב שלמותו כמו שקודם החטא. אפילו לא עלה עדיין למדרגה שהיה לו קודם חיתום, וקודם כל כבר יצא מראשו לתקן את הקלקול. אבל עדיין אי אפשר לומר לאותו יום שאין בו טהרה לפי ערך הימים. עכשיו על פי שכשנבחן מצב האיש נמצא שלא פעל חוקו, שהרי עלו לעלות למעלה רמה ממעלה שהיה בה ולא עלה, כיוון שכבר ירד והיה בכל רע, ואתה שב ועשה לו לב חדש לעבוד את השם, כבר פעל ותיקן הרבה באותו יום, נמצא שהיום נטהר מצד עצמו. למרות שאדם מצד עצמו עוד לא ניתן, עד שיוסיף אומץ ביראת השם וקרבת אלוקים, ויחפוץ ביתר שאת מכפי שהיה קודם חטאו, שאז יעלה למעלה גדולה מכפי שהיה, וימצא שתשול לו טהרתו גם מצד האדם, כמו שניתן כבר בראשית תשובתו מצד היום. כשאדם שב בתשובה, אז יש שתי, מצד היום אפשר לומר שהוא תיקן את היום, כי למרות שהוא חטא, אבל אחר כך הוא עשה תשובה, אז בזכות התשובה שהוא עשה, אז אני שואל, מה קרה היום? היום אני עשיתי תשובה. מה עשית תשובה? זאת אומרת, אני ביררתי מחדש כמה חשוב לעבוד את השם וזה. אז נכון שנפלתי, אבל על ידי התשובה אפשר לומר שהיום הזה יצא ממנו תועלת, כי עכשיו אני יותר מחוזק, יותר טוב. אבל סוף סוף מצד האדם לא התקדמת התקדמות מאוד משמעותית, היית צריך לעשות להתקדם יותר. וזה רמזה לנו התורה בעניין טהרת הטמאים בא השמש ותר, שיש פה שתי מדרגות, מצד התבילה והערב שהוא רומז על טהרתו מחף ועוזבו את דרך הרע, כבר ניתר היום, כבר פעל פה דבר טוב, טבלת, עשית תשובה, אתה הגיע שקיעה, אתה עשית משהו חיובי היום הזה. אבל עדיין האדם עוד לא ניתר, טהר יום אבל לא טהר גברה, כי הרי קודם חטאו היה מעולה ממשהו אתה. לכן צריכים, אולי צריך לחכות שיבוא אורו, אור תורה ודעת, להביא קורבן, כפרה, להתקרב, קורבן זה התקרבות, לרצון דעת עירת השם ואהבתו, זה אדונם מתחפות לזכויות. אז רק יתאר גברה, מתי הגברה יתאר? רק כאשר הוא יביא גם קורבן בבוקר. אז תער יומה, זאת אומרת, היום הזה יצא, נו, יצא משהו מהיום הזה בסוף, כי עשית תשובה. אבל האם אתה באופן אישי התעלית? עוד לא הגעת למעלה הגדולה שלך, צריך שתזרח השמש. טוב, מה שלמדנו כאן, בכל אופן, זה את היחס ליום, שחוץ מההתייחסות אלינו, צריכים להתייחס גם לזמן. יש זמן שהוא לא מנוצל, הוא כאילו זמן תמה. וצריך לטהר את הזמן שלנו, לטהר את הימים, שימים יהיו שלמים, שימים יהיו כמו על אברהם אבינו שכתובה בימים. אדם בא עם כל עם זמנו בידו, אז מה עם הימים שלמים? טוב, שבוע טוב, חודש טוב, בשורות טובות, עשו חיל.